אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, חנוכה שמח, כאן בן שפט מאולפן 3 ברדיו סול בשידור חי, וניתן להצטרף אלינו גם דרך הפייסבוק של רדיו סול, שהוא www.radiosol.com.il. ברוכים השבים וברוכות הבאות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות. אני שמח לערך הערב ברדיו סול את הרב דן פרט, שהוא רב בתנועה ליהדות מתקדמת, ואיתו נשוחח בשאלה: חנוכה חג פלורליסטי? ולפני שנצא לדרך, נשמע לבקשת המראיין, או לבקשת המרואיין שהערב, שהוא הרב דן פרט, את השיר, אחד משירי חנוכה. דן פרט, אתה איתנו?
אני איתכם, נעים מאוד, אתה שומע אותי איתם.
שלום לך רב פרט, אני ברדיו סול מקדם אותך בברכה, ושואל אותך, האם גם אתה נושא לפידים?
אז זהו, הלפיד של השיר שהשמעת הוא לפיד מאוד מאוד מורכב, מכיוון שכתב אותו משורר בשם זה, שהיה גם קצין חינוך ראשי בראשית המדינה, משורר ילדים, חילוני כמובן, ו... הוא נושא לפידים באיזשהו לילה מאוד מוזר, כי נס לא קרה לו, ופח שמן הוא לא מצא. ובסוף האור מתגלה על ידי עבודתו, הוא חוצב בסלע אדם. וזה מאוד מעניין, וזו הגישה הציונית בראשיתה לגבי חנוכה. הנס נעשה לא על ידי הקדוש ברוך הוא, אלא על ידי האנשים עצמם, הם הגואלים, ואנחנו עוד נדבר על זה, וכאן אני חייב לומר
שחנוכה... ולפני שתמשיך רק רגע, אולי תספר כן. למאזינים על עצמך בקצרה, מי אתה, ועל התנועה ליהדות מתקדמת בחיפה, עיר מגוריך, ואז אנחנו ניכנס בחדווה לנושא עצמו.
בהחלט. עכשיו כן, בחג האור הזה, כל היהודים חוגגים את חג החנוכה, בכלל זה... הקהילה הרפורמית הוותיקה בחיפה, אני רב של התנועה ליהדות מתקדמת, או התנועה הרפורמית, אנחנו יכולים להשתמש בשני השמות האלה לחילופין, התנועה הרפורמית, האחות הגדולה שלנו בארצות הברית, בארץ אנחנו נקראים יהדות מתקדמת, תנועה שהחלה במאה ה-18 בגרמניה, הפכה לתנועה הגדולה ביותר ביהדות בארצות הברית, ומתבססת קיומה ועדיין קטנה מאוד בישראל, בחיפה יש שתי קהילות מקסימות, אחת קהילת אוהל אברהם שנמצאת בתוך בית ספר לאובק, שזה מרכז חינוך מאוד מאוד גדול, שהוקם על ידי התנועה הרפורמית, על ידי הרב בוב סמואלס שהגיע מארצות הברית, היום מנהל אותו רב רפורמי, המנכ״ל, הרב אופק מאיר, ועל הכרמל, יותר גבוה, פחות במורדות הכרמל, נמצאת קהילת אור חדש, שגם מרכזת את מה שהיה בהתחלה, הקהילות היקיות, הגרמניות, הוותיקות של התנועה ליהדות מתקדמת, שהגיעו מגרמניה כרפורמים, והיום זה כמובן כבר... לא קיים, ויש פשוט משפחות ישראליות שמאיישות את בתי הכנסת האלה, ובאמת בחגים, להבדיל משאר הימים, בתי הכנסת האלה מאוד נקדשים במשפחות, בהדלקת נרות, סופגניות וחריגות כאלה ואחרות.
אז תסביר לנו, כיצד הפך מועד שאינו מוזכר בתנ"ך, שגיבורם אינם אהובים על המסורת היהודית לדורותיה, לחג יהודי חשוב מבחינה אידיאולוגית.
נכון, וכאן אנחנו צריכים להאשים את עצמנו, את הציונים, ובאמת צריך להגיד משהו לא כל כך חביב על חנוכה. חנוכה הוא החג הכי לא חשוב בלוח השנה העברי. עד די כך שהייתה בדיחה שחסידים סיפרו אותה, שאמר איזה... איש יהודי, חנוכה הוא לא חג כמו שקדחת היא, כמו לא שפעת, היא לא מחלה. ואז הוא קיבל עונש והייתה לו שפעת כל השנה. אבל מתוך הבדיחה, המילתא דבדיחות הזאת, אתה מבין שלא יעריכו כל כך את חנוכה. קודם כל אין כמעט מצוות שתלויות בה. הדלקת נר ואמירת על הניסים בתפילה. זהו.
אבל היא לא מצווה מדאורייתא. היא לא מצווה מדאורייתא.
ברור, קודם כל, ההתרחשות של חנוכה היא בתקופת בית שני, זמן רב, אחרי שחנוכת המזבח נעשית במינוס 167, אחרי שאלכסנדר מוקדון כבש את ישראל, אחרי התקופה הפרסית, זמן רב אחרי חורבן הבית וחתימת המקרא, חתימת התנ״ך. עכשיו, יותר מכך, הפרושים שהם אבותיהם הרוחניים של חז״ל, שכתבו את המשנה והתלמוד, מאוד מאוד לא אהבו את החשמונאים. היה להם ריב קשה איתם, מסיבה אחת פשוטה. החשמונאים, או המכבים, היו משפחת כהנים ממודיעין, והם לקחו לעצמם כתר מלוכה. ביהדות יש הפרדת רשויות. מלך מבית דוד, כהן מבית אהרון. כהן לא יכול להיות מלך, ומלך לא יכול להיות כהן. דרך אגב, מאוד דמוקרטי. ומכיוון שבשלב מסוים אלכסנדר ינאי החליט שהוא הכהן הגדול וגם המלך, כאן נוצר ספליט, כאן נוצר קונפליקט מאוד מאוד רציני. ומאז ועד היום, לא ועד היום, סליחה, הם ניסו להמעיט בחנוכה. כל המשנה והתלמוד, אין כמעט אזכורים של חנוכה. יש מסכת אחת שנקראת מהי חנוכה, בארמית, בעברית, למה חנוכה, או למה להזזל חנוכה, וסיפור אחד קטן, על פח השמן, שדרך אגב לא מספר על המכבים, אלא על, 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 על הנס הגדול, שעשה
לנו קדוש ברוך הוא. אנחנו מיד נגיע לפח השמן. במקרה. אנחנו תכף.
כן.
תספר למאזינים.
אבל אתה שואל אותי שאלה אחרת, אתה שואל אותי, אז למה חנוכה הוא כל כך מרכזי?
נכון.
בחיים שלנו. ובכן, כשהגיעו חזרנו לארצנו, והתנועה הציונית התחילה להתבסס בארץ, היינו צריכים סמלים. היינו צריכים סמלים שיתארו את ההוויה שלנו כיהודים מתחדשים שחזרו מן הגולה לארץ ישראל, ולא מצאנו את זה במסורת שלנו. לא מצאנו גיבורים, היינו צריכים מישהו חזק, לוחם, פיזי. את זה הם מצאו ביהודה המכבי. לקחו את החג הצדדי הזה, ועשו ממנו את החג החשוב ביותר בתרבות העברית המתחדשת.
אז אני תקף רק רגע אחת, לפני שנגיע ליהודה המכבי. אני קצת צריך לחלוק עליך, כי אני זוכר סיפורים מבית הוריי, שהם באו מגרמניה, מברלין, והם עוד, עוד קודם 1933, לפני עלייתו של היטלר, חגגו את חג החנוכה, יחד עם המשפחה הגדולה בברלין, ארבע דורות. אז זה לא המצאה ציונית.
זה לא המצאה, אבל זה התפתחות. דרך אגב, עורך ב-1933 כבר היו ציונים. אנחנו מדברים על התפתחות שמתחילות כבר בשנת 1900. אני רוצה להקריא לך קטע שכתב מנחם אוסישקין, ב-1917 באודסה, רוסיה, אוקראינה יותר נכון. והוא מדבר על אותו ילד, הבן של חנה ושבעת בניה, שהקריב את עצמו, הוא לא אכל חזיר, הוא לא אכל טרפה, ומת מול אנטיוכוס. ותראה איך הוא מתייחס לכך, כן? המכבים, מצוינים ומפוארים מהן כמוהם ברוחם רוח אז, ובימינו אלה, 1917, כן? אשר הפשרה והוויתור והדלות הרוחנית הם מסימניהם המובהקים, ראוי לכם צעירי ישראל, שתזכרו ותעריצו את זכרו של אותו הנער, בנה של חנה שהקריב את עצמו ולא אכל טרפה מול אנטיוכוס, על פשרה צעירי ישראל, על ויתורים בחייכם ובשאיפותיהם הרוחניות. רצון כביר, משמעת המחשבה, מסירות עד אין קץ למסע נפשכם, הנה המתכונת לחייכם. עכשיו אתה צודק, חנוכה נחגג, הדליקו נרות, אמרו על הניסים, שרו מה עוד צור, אבל זהו. אתה יודע מה הציונות עשתה?
מכביות. אנחנו נגיע לציונות. דן, נגיע לציונות. אולי להבנתך תספר מהי האמת ההיסטורי של יהודה המכבי ופעולותיו. נאמר רק דקה אחת. יהודה המכבי נולד למשפחת כהנים, שמושבה היה במודיעין שבערי יהודה, והיה השלישי מחמש בניו של מתתיהו החשמונאי. הוא הרים את נס המרד כנגד שלטונו של אנטיוכוס הרביעי. ועכשיו תרים אתה את נס המרד כנגד יהודה המכבי.
אז קודם כל אנחנו צריכים להבין קצת את הסיטואציה ההיסטורית. מי הם היוונים? איך הגיעו יוונים לישראל? עכשיו רבים יודעים, אבל רבים קצת מתבלבלים. ובכן, כשכבש אלכסנדר מוקדון את כל העולם הידוע לנו, כבש גם את ישראל, עד הודו הוא הגיע. אחרי מותו התחלקה האימפריה שלו לדיאדוכים, כלומר לקצינים שלו, אחד מהקצינים נקרא סלקוס, והוא ישב באנטיוכיה שבסוריה, והיוונים הם יוונים סורים, שהמרכז שלהם הוא בסוריה, נלחמים ביוונים בני בית תלמי שיושבים במצרים, ולאנטיוכוס יש בעיה גדולה, הוא שולט על המון 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 עממים, ואין אחדות, והוא מתחיל להתפרק, ויש מרידות, ואותו אנטיוכוס, אנטיוכוס הרביעי, יש לו רעיון. הוא אומר, אנחנו, אין לנו אחדות בעם. כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אנחנו נחליט שכולם שמים פסל של אל יווני במקדש. כולנו, בקיצור, אנחנו צריכים יותר אחדות. כל העמים די שמחים. התרבות היוונית השתלטה גם על היהדות, גם על עמים אחרים. כולם הולכים להגיד מנסיון, לעשות ספורט, כולם הולכים לתיאטרון לראות איזו הצגה טובה, איזה אדיפוס, ולכולם טוב ויפה. אבל היהודים הם עם קטן ומעצבן. קצת התייבנות הייתה טובה להם, אבל לגזור גזרות דת, מכיוון שהוא עם קטן וקשה עורף, זה כבר היה יותר מדי. אנטיוכוס החליט שלא מלאים, אין ברית מילה, אין לימוד תורה, אין שמירת שבת, ויש חובת נאמנות על ידי אכילת בשר חזיר. הדברים האלה הרימו את נס המרד. כלומר, אנחנו חייבים לומר שהמרד מתחיל לא מסיבות לאומיות, אם דיברנו קודם על הציונות, הוא מתחיל מסיבות של התנגדות לגזרות דת. כלומר, כל עוד ניתן ליהודים לשמור על מצוות דתם, לא ראינו מרד, ולא רצינו עצמאות מדינית. ופתאום יש לנו מרד, כי לחצו על ה, בוא נגיד, אותה אוטונומיה דתית שנהנו ממנה, גם היהודים וגם העממים אחרים, במסגרת האימפריה הסלוקית היוונית. אז יהודה מרים את נס המרד, ומצטרפים אליו. ושאלה גדולה גם מי מצטרף אליו? כי בערים הגדולות יושבים המעמדות המבוססים. ושם יושבים אנשים שהם, אנחנו קוראים להם, עכשיו זה מושג מאוד חשוב, מתייוונים, כלומר הם יהודים, שקיבלו עליהם את תרבות יוון. עכשיו, כשאנחנו...
רק רגע, הם היו יהודים, הם היו יהודים מומרים על מלא, או...
כלל וכלל לא?
לא. זאת אומרת, הם קיבלו את ההתייוונות, אבל בסתר המשיכו להיות יהודים?
לא, כלל וכלל לא בסדר. תחשוב על עצמך, אתה ביום כיפור צם, בפסח אתה שומר על כשרות ולא אוכל חמץ, ואתה כמובן הולך לקולנוע, ואתה הולך לאופרה, ואתה שומע מוזיקה מערבית, אתה חווה את מכלול התרבות העולמי כיהודי, וכאדם שחשוף לתרבות. זה בדיוק היה המצב של היהודים אז.
כן, אבל מה קרה למתייוונים? הם, כמו שאמרו, הפכו למומרים או לאנוסים?
לא. אין צורך בכך במסגרת המאוד פלורליסטית, היוונית, וגם היוונית רומית אחר כך. כלומר, אתה יכול לשמור על אוטונומיה דתית ולהתנהג כחלק מהתרבות היוונית הקלאסית של אז, בו זמנית. ביהדות זה מתנגש ברגע שאנטיוכוס הכתיב גזרות דת, זאת אומרת, הכתיב אכילת טרפה, איש מירת שבת, ואז נוצר מתח בין אותו יהודי, חלק מהם רצו בכלל לזרוק את היהדות לפח, חלק מהם רצו לשמור רק על טהרת היהדות, אבל הרוב שבאמצע רצה גם את זה וגם את זה. אבל ברגע שבעצם לא אפשרו להם להיות גם בני תרבות יוון, מתייוונים, וגם לשמור על מסגרת יהודית חיה וחיונית, אז נוצר המתח. ונוצר מתח נוסף, מכיוון שהמעמדות המבוססים בערים הגדולות קיבלו עליהם יותר ויותר את תרבות יוון, על אף שהם ראו את עצמם יהודים. ובו בזמן, בכפרים נשמרה המסורת המזרחית הקדומה של תורת ישראל כפי שהייתה לפני כיבושי עם ישראל. וגם קרו דברים מאוד לא טובים, הייתה התייוונות קיצונית. משרת הכהן הגדול נקנתה בכסף מידי היוונים. הוכנסו פולחנות זרים למקדש. זאת אומרת, נעשו דברים מאוד מאוד רעים על ידי הכהן הגדול שהיה מתייוון. כלומר, נוצרת השחתה מכוערת של מוסד הכהונה בירושלים, ומתתיהו החשמונאי, אבא של יהודה, אביו של יהודה, כהן צדדי, לא חשוב, ממשפחה לא מיוחסת, קורא תיגר זועם כאדם שחי, כהן שחי בכפר פשוט בסביבת ירושלים, על הדבר הנורא שקרה לכהונה בירושלים, ההשחתה שלה, ואיתו הרבה מאוד כפריים מזדהים רגשית, והם הם הלב של המרד, אותם אלה שדווקא לא יושבים בירושלים, לא יושבים בערים הגדולות והעשירות, אלא בכפרים העניים והפשוטים יותר. זאת התחילתו שלנו.
ואז יהודה מכבי הרים את המרד, את נס המרד, ו... מדוע חלוקים הדעות עליו, או חלוקות הדעות עליו?
תראה, קודם כל בואו ניכנס לכל מסע ההיסטורי של הקרבות השונים, זה באמת ההקמה של המדינה החשמונאית בסופו של דבר, בזמן של דור או שניים. אבל בעצם השאלה הגדולה היא, וכאן אנחנו חייבים לחזור אל הציונות ולעולם החרדי של ימינו ולהסביר את זה, כי יש כאן תפיסות שונות של חנוכה, האם חג החנוכה הוא חג לעצמאות דתית, או חג שמקדש את הבדלנות הדתית, שזה שני דברים הופכים. כלומר, אם הציונים באים וקוראים את ההיסטוריה, ודרך אגב על ההיסטוריה אנחנו חייבים לומר, היהודים לא ידעו את ההיסטוריה עד המאה ה-19, אנחנו, מהסיפור הקטן בתלמוד, אנחנו לא יודעים שום דבר על ניצחונות המכבים. ספרי מכבים שנכתבו ביוונית והיו חלק מהספרים החיצוניים ולא היו ידועים ליהדות, התגלו, תורגמו, ובעצם התגלה סיפור שלם. סיפור שלם של מלחמות החשמונאים ומלחמות המכבים. יחד עם התפתחות הציונות, זה נוצר מצב שבו אנחנו, יש לנו תפיסה חדשה של החג. העולם החרדי, האנטי-ציוני, ראה את זה גם, אבל לא עשה בכך שימוש. אם אתה תלך לשכונות חרדיות בירושלים, מי מדבר בכלל ליהודה המכבי? הוא לא חשוב, הוא לא גיבור. היה נס, מצאו פח שמן בחותם כהן גדול בבית המקדש, והוא עיר לשמונה ימים. להפך, כל המבנה, אתה יודע מה, אני חייב לקרוא לך עוד איזה קטע, בספר של חרדים, מה הם כותבים על הציונים ועלינו? והם כותבים ככה, זה מספר שיוצא בשנות ה-90 שנקרא ימי החנוכה. פולחן תרבות הגוף הייתה סיבה עיקרית למאבקם של המתייוונים בשומרי התורה. גם בימינו, גם הם עושים, כמו הציונים, השוואה לימינו, אנו רואים שמלבד ההימשכות אחרי החוכמה היוונית, שזה תרבות המערב, ההתייוונות, גם אנחנו היום מתייוונים, אתם החילונים, גם האלילות הספרטנית, הספורט במרכאות, מפילה חללים רבים בתוכנו, באשר איננו משמש אמצעי לבריאות, כלומר, ספורט בשביל להיות בריא זה טוב, אלא כתרבות, הספורט כתרבות, הם זועמים עליו, ומביא להתמכרות אליו, כפולחן. ועד כמה גדול השיבוש הרעיוני של בני ימינו, מלמד האבסורד הגדול, ששם אחת מקבוצות הספורט שבארץ, אינו אלא מכבי. הם אומרים, איזה אבסורד, הם קוראים, המכבים שהם היו, נלחמו למען הטהרה של היהדות, קוראים לקבוצת ספורט שנגד זה המכבים נלחמו, מכבי. עכשיו, כמובן שיבואו הציונות ויגיעו, הקריאה ההיסטורית שלכם היא לא נכונה, בוודאי. יש לנו מלחמה נגד היוונים, יש לנו הקמה של מדינה השמונאית, עצמאות מדינית. אין חולק על כך שהקומה מדינה חשמונאית, עצמאית, למשך 70 שנה כמעט. מהצד השני, אומרים החרדים, כן, אתם קצת מתבלבלים, אתם יכולים לקרוא את המקורות ולראות למה פרץ המרד, הוא לא פרץ כי הם רצו עצמאות, הוא פרץ בגלל שהם נלחמו בכלל במתייוונים, הרבה יותר מאשר ביוונים, הם רצו לתאר את בית המקדש, הם רצו לשמור שבת, הם רצו ללמוד תורה, זה הלוז, זה המרכז, זאת הליבה של מאבק החשמונאים ביוונים. השאלה הגדולה היא מי צודק ומי כאן משקר.
אולי אנחנו נעבור למושג שנקרא המכבי החדש. אני רואה את המכבי החדש שצמח מברדיצ'בסקי. ברדיצ'בסקי אמר, עברים אנחנו ואת ליבנו נעבוד. דיינו, הוא הפריד את עצמו, הוא ניתק את עצמו מהמסורת היהודית, ובא ואמר, עברים אנחנו ואת ליבנו נעבוד, ולכן קמו העלייה הראשונה שבאה מרוסיה, והעליות הנוספות. האם אתה רואה דמויות שיכולות להיצמד למכבי החדש, שלדעתי אולי יתרומם מדעתו של ברדיצ'בסקי, שאני אומר בפעם השלישית, הוא אמר עברים אנחנו ואת ליבנו נעבוד.
ברדיצ'בסקי הולך בעקבות הקו הציוני החילוני של מהתנך ועד הפלמח, מישהו אמר אחר כך, של בוא נדלג על שנות הגלות, בוא נדלג על הדת, בוא נדלג על היהדות, ונייצר כאן תרבות עברית. דרך אגב, לא רק את יהודה המכבי העלו על נס במחזות ושירים, אין חג שיש לו כל כך הרבה שירי ילדים, שירי גן ילדים, כמו הוא פי 10 מכל חג אחר. אבל, וזה מצד אחד, דרך אגב גם בר כוכבא, בר כוכבא זה אותו סיפור, בקטן, בשיח שקר, שהסנו על ידי חזל, שאף אחד לא ידע עליו, הפך לגיבור חג חדש מומצא, שהיה רק יום ציון לפני כן להילולת בר יוחאי, שמעון בר יוחאי, פתאום בר כוכבא עבר, בדיוק כמו יהודה המכבי. אתה, ברדיצ'בסקי, שאתה מתאר הוא בדיוק זה. ויש כאן אמת מסוימת, היה כאן מאבק פיזי, גם במרד בר כוכבא וגם במרד המכבים, שמאוד מאוד מאוד התאים לציונים, ולציונות בהתחלה, כי היה להם מאבק בערבים ובבריטים, והם היו צריכים דמויות הזדהות לפיזיות ולצבאיות, והיה להם שני גיבורים צבאיים. על זה ברדיצ'בסקי מדבר, בתרבות העברית שלו. אבל, אני לא יכול להגיד, אמרתי מי צודק ומי משקר, אני לא חושב שהציונים משקרים, ואני לא חושב שהחרדים משקרים. יש לנו כאן פרשנויות שונות. אכן, המרד התחיל מסיבות של הצורך באוטונומיה דתית, בדיוק כמו שאומרים החרדים. ואכן, המדינה שהוקמה הייתה מדינה עצמאית, והמאבק הפך במהלכו למאבק של שחרור לאומי. וזה בדיוק, אפשר איפה ההיסטוריה משמשת כ, מקום שאנחנו מסתכלים לנו בפודקאסט נחמד, בשיחה, על מה ההיסטוריה של חג החנוכה, או שאנחנו שואלים, איך הפך חג החנוכה לזירת התגוששות אידיאולוגית על האידיאולוגיה שלנו היום? כי גם לרפורמים יש את התפיסה שלהם של חג החנוכה, וליהודים אמריקאים יש את התפיסה שלהם של חג החנוכה,
אנחנו תקף נגיע להבדלים, לדעתי עם קו חוט מאוד דק, בין התפיסה של החג על ידי הרפורמים, על ידי הליברלים, אבל אני רציתי רגע לחזור אליך חזרה לשאלה של ברדישבסקי. ברדישבסקי הרי לא רצה להקים מכבי חדש, עם סנדלים, עם כובע, עם כובע, עם כובע, ללא כובע על ראשו, ללא פאות, ללא סקנים, ללא כל הדברים האלה. אולי זה המכבי החדש שלנו?
על פי הציונות לחלוטין. אין שאלה בכלל, הרי הם בנו את דמות המאצ'ו הישראליות, סרוליק של דוש, אם של אתה דוש, זוכר את נכון, הקריקטורה כן, הזאת. כן, ברור. כל המיתוס הצבר של היהודי החדש, הוא חזק, הוא לא דתי, העם המתחדש. דרך אגב, זה בעיה גדולה מאוד.
אז אולי יוסף, נכניס גם את יוסף טרומפלדור לסיפור הזה כדמות?
לא, יוסף טרומפלדור הוא
לכן העליתי אותו.
מודרני. הוא גיבור מודרני ובאמת אחד אבל הוא גיבור צבאי. יוד א' באדר נחגג עד לפני 30 שנה כחג לגיטימי. זה כבר עזבנו את זה. דרך אגב, היום הסיפורים לא יעברו. אתה לא יכול למנית ציוני שיגיד שאנחנו צריכים להקריב את עצמנו, את החיים שלנו, כמו הבן הזה של שקנש בשבעת בניה, ששוחטת את כל שבעת בניה בשביל שלא יאכלו חזיר. לא עבור לך סיפור, כי זה סיפור בלתי נסבל היום. זה סיפור לא חינוכי, אבל אז במרכז הציונות, בתקופה של ברדיצ'בסקי, הם סיפרו את זה. היום היית אומר, זה הימין הקיצוני המטורף, הסיפור הזה. מה זה צריך להיות? עם זה אתה מזדהה? עם אמא שתקריב שבעה בנים בשביל שלא יאכלו מאכל אסור? ואת זה הציונים מקדמים. היום כל השוביניזם הלאומי הזה שהודבק לחנוכה, מאוד מאוד נינוח. אבל פעם זה היה מרכז הזהות היהודית המתחדשת, ויהודה המכבי היה גיבור צבאי, מכיוון שלא היה לנו ביהדות עד אז גיבורים צבאיים. עד היום היהדות החרדית תדחה את המודל הזה, היא לא תחשוב. עכשיו, אני חושב שגם היום אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו סוג של סינתזה, כלומר, אנחנו יכולים לתפוס את חנוכה בצורה מאוזנת יותר, בצורה, בוא נגיד, מתונה יותר, לראות את המאבק לאוטונומיה דתית, שהוא נכון, זה לא היה מאבק לייצר יהודי חילוני חדש בתקופת המכבים, לא ולא, אבל זה גם היה מאבק של תנועת שחרור לאומי, יש בפירוש על מה להסתכל עליו, וכן, זה היה גם חג של פלורליזם, אני חייב לומר, מכיוון ש היהדות בתקופה הזאת הייתה חלק מאימפריה עם המון המון עמים והמון המון גוונים, והיהודים באו ואמרו, אנחנו רוצים בתוך כל האימפריה הזאת, בהתחלה הם לא רצו עצמאות, לבטא את האור שלנו לצד אורות אחרים. עכשיו אני קצת עושה כאן סוויץ' קטן, אני לא לגמרי מדייק, אבל כן, יש משהו בחנוכה שהוא הדלקת אור גדול ומגוון. וכאן, אתה יודע, אני יכול לבוא כרב רפורמי ולהגיד לך, שמע, בן, חנוכה הוא חג פלורליסטי, תסתכל על הסמל של החנוכיה.
אני מבקש בדיוק להיכנס לשאלה הזאת. מה okay. עמדת היהדות הליברלית הפלורליסטית לחנוכה כחג הפלורליזם הדתי? אתה יכול לייצג את
ה... להבין שחנוכה הוא חג מגוון, לא בגלל שיהודים מסכימים אחד עם השני, אלא בגלל שיש הרבה אופציות, הם ממשיכים לריב אחד עם השני. אבל אם באמת נסתכל על יהדות ארצות הברית, אנחנו רואים שיש להם מאבק מאוד קשה מול הימין הדתי. ובארצות הברית, מאבק ימין דתי שמעוניין לא להפריד דת ומדינה, ומעוניין לקיים תפילות בבית הספר בבוקר, ועוד ועוד דברים, והיהודים נלחמים כנגד זה, שנגיד למערכת החינוך הממלכתי, תיכנס לתפילות נוצריות. וכאן הם משתמשים בחנוכה. הם משתמשים בפירוש בחנוכה כדוגמה של מעטים מול רבים, והזכות שלנו לבטא את עצמנו בתוך מסגרת, שהרוב שייך למישהו אחר. וזה צד אחד, וגם אתה יודע, התנועות הרפורמיות והקונסרבטיביות הקטנות בישראל, גם כן נאבקות על זכותם להאיר את האור שלהם, כי הרוב הוא אורתודוקסי או חילוני, והביטוי של תנועה קטנה דתית ליברלית, למצוא את המקום שלה, ושיתנו לה את הלגיטימציה שלה, ושיבינו שיש, כן, יש דתיים שהם שוויוניים, שיש שוויון בין נשים לגברים, שהם מסתכלים על היהדות בצורה הומניסטית, בצורה ליברלית, בצורה פלורליסטית, וצריך לתת לזה מקום. זה מערכת ערכית מאוד מאוד חשובה.
אז הרב דן עכשיו, פתי...
אתה יכול להסתכל שוב על, על, על החנוכיה. מהי חנוכיה? בחנוכיה עומדים נרות שונים. כל אחד יש לו צבע אחר, הם לא שורפים אחד את השני, כמו שאנחנו בעלי הדעות שונות ביהדות, הם עומדים זה לצד זה, וכל אחד מאיר את אורו, והם עומדים יחד על מדפס אחד, קוראים לו חנוכיה, והחנוכיה הזאת מאירה במגוון של אורות, במגוון של צבעים, וזאת חנוכה שלי, זאת חנוכה פלורליסטית, החנוכיה הזאת היא סמל למגוון, לשוני שמאיר את אורו ביחד.
מה עם הערכים שאתה רואה בחנוכיה? ובנרות של החנוכיה?
אני רואה ב, 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 באור הזה את האורות השונים שמאירים ביחד באור גדול. אני רואה את הצבעים השונים שמשתלבים יחד דווקא לא לדבר שמפריע בעין, אלא ליופי. אנחנו לא צריכים להיות אותו דבר. אני רואה את זה שהנרות לא שורפים זה את זה, אלא עומדים זה לצד זה בשלום ובשלווה. עכשיו, אני רוצה לגלות לך סוד. האם זה מה שחשבו המכבים בתקופת המרד המכבי? לא ולא. אבל זאת הפרשנות שלי היום, בדרך מערכת הערכים שלי, לחג החנוכה. וכל עוד אני לא בא ואומר שזה היה הסיפור ההיסטורי, אני חושב שמאוד חשוב לספר סיפור כזה. כמו שזכותם של הציונים של אז, להגיד שזה מאבק לשחרור לאומי. וכמו שזכותם של החרדים לומר, זה מאבק לבדלנות דתית. בתנאי שהם אומרים, אנחנו קוראים בעיניים שלנו את הסיפור של אז, ויודעים. שבעצם שהסיפור מורכב, ויש בו אמיתות שונות. כלומר, חייבים להוציא ערכים חינוכיים מתוך הסיפור ההיסטורי, אבל לא צריך להסתחף ולצבוע את כל ההיסטוריה באותם צבעים של האג'נדה שלנו. ואם אתה לא עושה את זה, הכל טוב.
האם אתה תתחבר לרעיון שלי, שאולי כל נר מייצג מוסר שונה? נר אחד מייצג אולי את האור אוניברסלי, השני אור של חירות, השלישי אור של חופש, הרביעי אור של מחשבה, החמישי אור של צדק ושוויון. איך אתה מתחבר לכל ה... לרעיון הזה שאני צריך לומר את האמת, הוא רעיון שאול ממקור אחר, אנחנו נגיע אליו קודם, איך התנועה ליהדות מתקדמת מתחברת ל או לערכים האלה של כל אחד מהנרות האלה מייצג?
אני חושב שזה רעיון מקסים, אבל אתה עושה כאן איזשהו דרש, כן? אתה דורש את החנוכיה ואת הנרות לכיוון של ערכים חינוכיים שהיית רוצה להנחיל לילדים שלך, או לקהילה שלך, וזה מקסים. וזה נובע הכל מאותו מקום, שיש כאן מגוון, שיש כאן כמה דברים ביחד, כי החברה שלנו מורכבת מדעות שונות, ומערכים שונים, ומעדות שונות, ומטבחים ומנהגים שונים. ובמקום לריב, צריך לחבק את זה. במקום לחשוב שזה לא טוב שיש מגוון, ושכולם יהיו אותו דבר, להגיד איזה יופי שיש כאן מגוון. ובמובן הזה, שאתה בא עם מדרש כזה, ויבוא מישהו עם מדרש אחר.
ומה המדרש, יאללה, של, ומה המדרש של היהדות ליהדות מתקדמת? מה המדרש שלה?
אני חושב... מאוד מאוד דומה לך על המדרש שאתה נותן. זאת אומרת, אנחנו רואים בחנוכה חג שמבטא את המאבק של מעטים מול רבים, את זכותו של המיעוט לבטא את עצמו גם כשהרוב חושב אחרת, את המקום שבו יחד אנשים שונים יכולים להאיר את האור שלהם, וזה רק נותן אור גדול יותר, את המצב שבו אנחנו באמת בתוך הסיטואציה המאוד קונפליקטואלית הזאת של שסע בעם, אנחנו מחפשים את החיבורים ואת האחדות, אבל בלי לבטל את השני, אלא לתת לשני לומר את דברו, ויחד עם זאת להיות יחד בשיח. אני חושב שדרך המשל שהחנוכיה נותנת לנו, שהוא לא היה המשל, במקור כל הנושא של הדלקת אור קשור, ועל זה אם נספיק לדבר זה נפלא, זה חג אש קדמון, הרי חנוכה התיישב, הוא לא היה חג שהתחיל במאה השנייה בתקופת בית שני. זה חג שהתיישב על חג אש קדום עברי, היה בלוח השנה.
אז אולי תספר למאזינים על אותו אש קדמון שעליה נשענת חנוכה?
תראה, תבדוק בכל תרבות, כשהחג, שימים מתקצרים, והחושך גבר, יש איזשהו רצון להדליק אור. ואז בכל תרבות, בשיא החורף אתה מוצא חג, שהמרכז שלו זה להדליק אור. זה משהו פסיכולוגי פנימי, שקיים כנראה באדם, ומייצר את חג האור הזה, בתוך החושך. והשיר הזה, יש שיר ילדים, בנו חושך לגרש, בידינו אור ואש. כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן, כתב את זה לוין קיפניס, ואז הוא פשוט תופס את הקטע המיתולוגי הזה לחלוטין, סור החושך, הלאה, שחור, סורה מפני האור. זה חנוכה, לא מקבים, לא בית מקדש, לא פח השמן. אנחנו באנו חושך לגרש, ובידינו אור ואש, וזה בכל תרבות, אתה מוצא את זה בסין, ביפן, בפרס, בהודו, ואתה מוצא חג האש הזה, אני רוצה למצוא, באמת, איזה קטע שהיה כתוב, יחזקאל, בספר יחזקאל, הוא מתאר פולחן שמש עברי, משהו שקורה בתקופת התנ"ך בבית המקדש. שים לב. והנה פתח היכל אדוני, בין האולם ובין המזבח, כ-25 איש. הוא רואה בין האולם לבין המזבח, 25 איש עומדים בבית המקדש.
האולם זה העזרה?
זה לא, העזרה זה המקום, זה ממש כבר המקום שלפני קודש הקודשים. ואז אחוריהם אל היכל אדוני, כלומר, הם עומדים עם הגב להיכל אדוני, ופניהם קדמה, מזרחה, והם המשתחווים קדמה לשמש. בתוך בית המקדש הם לא משתחווים למזבח, הם משתחווים מזרחה אל השמש. זהו כנראה זיכרון לחג שמש קדום. ואנחנו יודעים שיושיהו אחר כך, וישבט את הסוסים אשר נתנו מלכי יהודה לשמש, ואת מרכבות השמש שרף באש. כלומר, יושיהו, הרבה 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 אחרי דוד ושלמה וכולם,
יושיהו היה המלך האחרון, אם אני זוכר טוב.
המלך האחרון בממלכת יהודה.
בממלכת יהודה, נכון.
כן, אחר כך, יש עוד, אבל כן, המוות שלו על ידי, הוא היה המלך הגוי, בתקופתו כך, המחקר טוען, נכתב כנראה ספר דברים, והוא מבאר את פולחן השמש שנמצא בבית המקדש. ואפילו אחר כך במשנה זוכרים את זה. הם מדברים על שמחת בו את השובע בסוכות, כי אנחנו לא יודעים מתי חגגו את חג האור הזה, בתהלוכה בלוויית אבוקות של אור, שים לב, חנוכה, אבוקות של אור, הגיעו לשער היוצא למזרח. הפכו פניהם למערב ואמרו, הם הולכים כמו אותם אנשים שיחזקאל מספר לנו, מזרחה עם אור, אבל אז הם לא עושים את זה בתקופת המשנה. הם אומרים, אבותינו שהיו במקום זה, אחוריהם אל היכל אדוני, עמדו עם הגב להיכל אדוני, ופניהם קדמה, והם משתחווים קדמה לשמש, ואנו לאדוני עינינו. כלומר, אנחנו רואים בדיוק את המהפך שעבר חג השמש, הם כבר לא משתחווים לשמש, הם הפכו את זה, והחג הזה בוטל. אבל הצורך בחג שמש, בחג אור, נשאר. עכשיו, כנראה שהיה חנוכת המזבח בשנת 167 לפני הספירה, בגלל ניצחון המכבים. אתה יודע, בן, היו המון חגי זיכרון כאלה. קראו דבר, כמו ליל י"א באדר, עשו חג, וזה נשכח.
לא, רגע. אני חשבתי שי"א באדר זה יום מותו של משה, לא?
לא, י"א באדר, אני מדבר על יוסף טרומפלדור
אני כרגע מדבר על משה רבינו, אני חושב שזה יום...
לא, אני מדבר, דיברתי, אתה הזכרת קודם את טרומפלדור, אני מדבר על חנוכת המזבח בשנת 167. עכשיו, היו חנוכות מזבח יותר חשובות, חנוכת המשכן במדבר, בבית ראשון, מה זכו המכבים, אלה שכל כך שנואים, חז"ל לא הבינו את זה. עכשיו, מכיוון ש... מה הם עשו? הם לא הצליחו לחגוג את סוכות, כי הייתה מלחמה. והם נכנסו לבית המקדש בחורף. והם רצו לחגוג את סוכות, שבדרך כלל בתקופת העת העתיקה היה החג החשוב ביותר. אז הם עשו סוכות 8 ימים, 7 ימים פלוס שמיני עצרת, ועשו שם את חנוכת המזבח. זה שרד בגלל שזה יושב על חג האור. ואז, בעצם, העם רצה לחגוג שוב ושוב את חנוכת המזבח, של המכבים, כנראה בגלל הדלקת האור בחורף. יכול להיות שהצורך הנפשי שלנו, כמו כל עם אחר, בחנוכה הוא לא כל כך ניצחון למכבים, הוא לא מאבק שיקור לאומי, הוא לא בדלנות דתית, אלא צורך להתכנס יחד, בבית, במסגרת המשפחתית, ולהדליק אור. ואם זה נרות על השוח, הרי גם חג הקריסמס, חג המולד הנוצרי, יושב בדיוק על הזמן הזה ולא בכדי, מכיוון שגם הנוצרים לקחו את הטקס הפגני הזה של הדלקת אור בשיא החורף. והם כמובן קריסמסו אותו, עשו ממנו נוצרי, כמו שאנחנו עשינו מחג האור הקדום, יהודי. אבל הלוז, הלב, זה הצורך להדליק אור. ואת זה מרגיש כל ילד, וכל אבא ואימא בחנוכה, את התדהמה הזאת מול הדלקת אור בחושך.
התתחבר אליי לרעיון שאני שמעתי מהקבלה, שאומר שהמנורה... היא בעצם גוף האדם, והנרות הם חלק מעברי האדם, שדרכם כל נר מייצג ספירה אחרת, ובעזרת שמונת הספירות עולים למעלה לכיוון האל. מדוע? כדי לקבל שפע. מהו השפע? כבר דיברנו על זה חזור ודבור בסידורים האחרים. שפע זה ברכה טובה, כמו שמקבל עם ישראל בכניסת השבת עם, 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 עם המזמור הידוע לך דודי וכו'. אתה תתחבר אולי לרעיון הקבלי, הזה?
קודם כל, אני חושב שזה רעיון מקסים, ואת יודעת, ספר הזוהר וקבלת הארי שהגיע אחריו, והזכרת את לך דודי, שהוא המחבר ומתלמידיו של הארי הקדוש מצפת, הם באמת נתנו ליהדות לב, נתנו ליהדות נשמה, והם היו יודעי חן, כלומר חוכמת נסתר, ושמרו את הידע הזה במסגרות מאוד מאוד מצומצמות. וכאן, כשאנחנו רואים, בשיחה חוזרים שוב ושוב לתפיסות שונות של חנוכה, ואתה בדיוק נוגע בזה, ואני רוצה לדבר על החסידות בראשיתה. מה שעשתה החסידות בראשיתה זה בדיוק מה שאתה מדבר עליו. לקחו מוטיבים קבליים, לקחו מוטיבים מיסטיים, ועשו אותם מוטיבים פסיכולוגיים. הם הכניסו את הקבלה שזה כל מה שקורה בשמיים, ובין הספירות, ובתוך העולמות האלוהיים, ואמרו, חבר'ה, הדרמה הזאת מתרחשת בלב פנימה. וכאן אנחנו אמרנו שמי שנתן מקום כבוד חדש לחנוכה הם הציונות, אבל אנחנו צריכים קצת לסייג את זה, כי החסידות בראשיתה, הצדיקים הראשונים של החסידות עשו את זה.
אתה מדבר על הבעל שם טוב?
על הבעל שם טוב, לרב משנה אור זלמן
מילדי. אבל הוא כבר מייסד החסידות החבדית, אבל מה, איך...
כן, כן. אבל החסידות
והמתנגדים, והמתנגדים גם תפסו את הרעיון הזה?
לא, ממש לא.
לכן אני מעלה את זה.
המתנגדית היא אחרת לגמרי, אבל החסידות מתייחסת בדיוק למה שאתה אמרת, בן, על המנורה שהיא בעצם בתוכנו.
נכון.
כלומר, לקחת את האור ולהפוך אותו לאור פנימי. לקחת את האור שהאיר את המשכן וטיהר אותו, ולהגיד, אנחנו צריכים לטהר את בית המקדש, את המזבח, שהוא בעצם הלב שלנו. זה מהלך כלל של החסידות בראשיתה, שלוקחת מוטיבים קבליים, למשל, המנורה שבמשכן, שעושה ממנו איזשהו מודל מיסטי, ובעצם מייצרת מודל פסיכולוגי עמוק יפהפה, שבעצם נותן לחנוכה משמעות של התהרות פנימית, של מסע פנימי, של תהליך התנקות. לצערנו, הם לא שמרו על הרדיקליות, על הנועזות, על היום. היום הם הפכו לעולמות חרדים מאוד 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 מיינסטרימיים. אבל כשאתה בודק את החסידות בהתחלה, אתה רואה באמת אמירות נועזות, מקסימות ורוחניות. וגם בנושא של חנוכה יש להם תפיסה מאוד מאוד רוחנית, פנימית, של תהליך פנימי של התהרות, של ניקיון ושל הפצת אור פנימי של האדם. יפהפה.
אתה רואה בחסידות, אני לא זוכר, ואני יורשה לי לומר, אני מאמין שיש לך ידע בנושאים האלה מעבר לידע שצברתי, אתה רואה בחסידות התייחסות לספירות?
כן, החסידות בנויה גם על הזוהר וגם על קבלת הארי ועל הכתבים החסידיים. אבל
זה תלוי, רק רגע, דן, זה תלוי מה תקבל, שהקבלה נכתבה במאה השנייה או במאה ה-12. אז זה תלוי את מה, איזה מהאסכולות אותה מתחבר אליהם.
לא, אבל כך או כך החסידות יצאה, הגיעה במאה ה-18, נכון, גם אחרי המאה נכון, השנייה וגם נכון, אחרי המאה ה-13.
לכן אני בא ואומר.
ספר הזוהר נכתב במאה ה-13, זה אין שאלה כיום, זה מוכח מדעית, אבל זה לא משנה, ספר הזוהר הוא ספר גדול, הוא ספר רוחני, הוא פנימיות התורה, גם אם הוא נכתב במאה השנייה וגם אם הוא נכתב במאה ה-13, והוא השאיר לנו באמת אוצר אדיר של הסתכלות מיסטית, הסתכלות קבלית, הסתכלות רוחנית על היהדות. עכשיו, מה שהחסידות עושה, היא לא פשוט לומדת את הקבלה מחדש, היא עושה לה אינטרפטציה. אותו דבר, אני אתן לך דוגמה, יש משפט בתורה, ועשית לי משכן ושכנתי בתוכם.
בתוכם,
ואז שואלים, מה זאת אומרת בתוכם? עשית לי משכן ושכנתי בתוכו. מה, התורה התבלבלה? ואז החסידות כמובן קופצת על המשפט הזה, ואומרים, כמובן, אתה תעשה לי משכן, והמשכן הוא אנחנו, ושכנתי בתוכם, בתוך עם ישראל, זאת אומרת, הם עושים, ארץ ישראל היא ארץ ישראל שברוח, ובירושלים היא ירושלים של פנימיות הלב, בכלל, כל הדברים הגשמיים הופכים לדברים רוחניים, אבל אנחנו עסקנו בחנוכה, אז אני לא רוצה להפליג יותר מדי לשם, חוץ מהאמירה החשובה, שגם לגבי חנוכה, חסידות בראשיתה, עושה בעצם אינטרפטציה, ופסיכולוגיזציה רוחנית של החג, וזה יפה יפה. ואולי הדבר האחרון שלא דיברנו עליו עדיין, זה מה שקרה לחג החנוכה בארצות הברית. כי אמרנו שחג החנוכה היה פעם חג שולי, ושהציונות הפכה אותו לחג מרכזי. אם יש קהילה יהודית בעולם שעשתה מחג החנוכה מרכזי עוד יותר מהציונות, זה יהדות ארצות הברית. ואתה שואל את עצמך, מה קרה? למה? הכל זה הפי צ'נוכה והפי חנוכה, ובכל בתי הקולבו, אתה רק סביבונים, וקדים, וחנוכיות. מה קרה? יש יום כיפור, יש סוכות, יש פסח, למה חנוכה? ואז אתה מבין ששוב, מה שחשוב זה לא מה שהיה פעם. מה שחשוב זה מה שקורה עכשיו, כי הרי מה מנהלת יהדות ארצות הברית? היא מנהלת קרב שרידה, מול הנצרות. ומתי חנוכה קורה? הוא קורה ליד קריסמס. אתה צריך לחיות בארצות הברית של להבין מה זה חג המולד בארצות הברית. חג המולד בארצות הברית, יש את המילה באנגלית גלו, שלג, כל מקומות יש שלג, והכל מקושט, והילדים מחכים למתנות, והצי השוח עם אורות בכל מקרה, ואווירת החג נמשכת חודש, ימים, והיא רק עולה ומתגברת, ודינדוני הפעמונים, ואז הילד הקטן בא לי, אמא ואבא, ואומר, וסנטה יבוא אליי, ואין לי ואין לי מתנות, נכון? ואז מה אבא ואמא אומרים לו? לא, אליך הוא לא יבוא. למה סנטה לא יבוא אליי? כי אתה יהודי. אז הוא לא רוצה להיות יהודי, אז אני לא רוצה להיות יהודי.
אז אני על זה רוצה לשאול אותך. כן. דן, אני מבקש לשאול אותך שאלה שהכנסת את זה פנימה. אתה מאמין במלחמת שרידותה של היהדות בארצות הברית כנגד, כנגד הנצרות?
תראה, אני חושב שהם עושים מעשים, שהיום הם הרבה יותר מבוססים, וחנוכה היא דוגמה לכך, למשל, הייתה תקופה שהיהודים היו מכניסים הביתה, היהודים הלא אורתודוקסים, גם הלא רפורמים, כי רפורמים וקונסרבטים לא עשו את זה, אבל היהודים היותר חילונים, עץ השוח, ואתה יודע איך הם היו קוראים לו? חנוכה.
חנוכה. ראיתי את זה גם באנגליה.
והם היו קוראים, חוגגים את קריסמס, והיו קוראים לו Winter Celebration, היום זה לא קיים יותר. היום יש היהודי א', הרבה פחות מתבייש ביהדות שלו, וגם מרגיש שזה באיכן חוסר, זה לא בטעם טוב להכניס הביתה חנוכה בוש. ומה שהם עשו, הם עשו דבר שאתה יכול באותו מאבק שרידה, ואתה תגיד לי אחר כך אם זה מקובל עליך או לא. חג המתנות, תשמע, משפחה יהודית בת המעמד הבינוני מגירה לקריסה כלכלית אחרי חג החנוכה. יש משפחות שנותנות כל יום מתנה, אבל לא רק, ביום הראשון הם נותנים מתנה אחת, ביום השני שתי מתנות, ביום השני שלוש מתנות. הטובים שבמאזין, בצופים של הפודקאסט שלך שווים, טובים במתמטיקה, יכולים להבין כמה מתנות הם קיבלו ביום השמיני, וכמה מתנות הם קיבלו בכלל, לא זאת אף זאת, אלא כל יום, בגלל שיש התגברות האור, יש מתנות בעלות ערך שווה יותר.
דן, רק רגע, דן. אני לא כל כך באופן אישי מתעניין בכמה מתנות הם יקבלו, אבל אני כן מתעניין האם אתה רואה את יהדות ארצות הברית כשואת דבש? מהי שואת דבש? דהיינו זו שואה שהיא לא שואה של 1933 ל-1945, אבל יש לה אפקט גרוע מאוד. דהיינו, פחות ופחות יהודים חיים את יהדותם ועוברים ל. עכשיו, זו שאלה ענקית, ותענה לי בבקשה במשפט אחד או שניים, כי השרון פשוט רץ נגדנו.
תראה, השאלה של התבוללות בעם היהודי היא שאלה מאוד מאוד גדולה. אחת ההאשמות כלפי התנועה הרפורמית זה שהם גורמים להתבוללות. התשובה האמיתית היא הפוכה, התנועה הרפורמית עוצרת התבוללות.
נכון, אני מסכים איתך.
אחוז מסוים
של... אני מסכים איתך.
אחוז מסוים של העם היהודי בוחר לחיות בדרך לא יהודית.
נכון.
או לשאת אישה לא יהודיה או גבר לא יהודי, ככה זה מתחיל. ואז מתוך חברה אורתודוקסית הם פשוט הופכים לנוצרים כי הם מוקעים החוצה. חברה רפורמית מקבלת את האישה הלא יהודיה שמתגיירת במקרים רבים ונהיית הרבה יותר שומרת
מצוות. מייסד התנועה הרפורמית הרב גייגר שבא מעולם ההלכתי, הוא הבין שזו הדרך היחידה לשמר יהודים בגרמניה.
לגמרי, והשמה כנגד מנדלסון, שהוא אמנם הפך, הוא לא הפך לרפורמי, לא היו אז רפורמים, אבל הוא הפך ליהודי פרוגרסיבי, ואמרו, אבל אתה אחר כך, במורד הדורות, כבר אף אחד לא יהיה יהודי. אבל מאז 1918, עברו 300 שנה, ויש תנועה יהודית רפורמית גדולה. לפי התיאוריות האלה, הרפורמים היו צריכים להיעלם מזמן. לא, הם חיים ובועטים וטוב להם, ולכולם יש את הבעיות. בצרפת, למשל, יש רק אורתודוקסים וחילונים, אין רפורמים וקונסרבטיביים, ואחוז ההתבוללות הוא אפילו יותר גדול. למה? ככה.
אנחנו ננהל על זה, שיחה בנפרד. אני מבקש במהר, תספר למאזינים היכן ומתי התנועה ליהדות מתקדמת בחיפה, מקיימת טקסי הדלקת נרות חנוכה, בכדי שהחיפאים יצטרפו.
האמת שאני לא זוכר, אתם צריכים להיכנס לאתר של קהילת עולי אברהם, מרכז חינוך לאובק, צריכים להיכנס לאתר של אור חדש, וזה בעצם קורה כל יום. אתה פשוט צריך להגיע.
אבל אתם עושים את זה ברחובות, בקרנות רחוב, בפרהסיה, בפומבי, כמו החבדניקים או...
אגב, בתל אביב, אתמול היה שוק אורות בתל אביב, בכיכר הבימה, אני הייתי שם, ובאמת הארגונים הפלורליסטיים, גם הרפורמים והקונסרבטיביים, וגם ארגונים חילוניים עם יהדות, מה שנקרא יהדות ישראלית, אלמה ובינה, הדליקו חנוכיה, אחרי החנוכיה של חבד, הם הדליקו חנוכיה פלורליסטית, שוויונית, ישראלית. הדליקה את זה דוקטור רות קלדרון, והרב הרפורמי, אסטבן גוטפריד. וזה היה באמת מאוד יפה לראות סוף כל סוף הדלקת נר במרחב הציבורי. זה היה מקסים.
אם היית אומר לי על כך מראש, הייתי מקדים לפני כניסתי לתיאטרון הבימה. אבל נעשה את זה שנה הבאה. ולפני סיום, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב?
תראו, החנוכה היא שדה קרב אידיאולוגי, אמרנו על זה. יש היום שדה קרב אידיאולוגי על היהדות. על היהדות מאיימים היום, את היהדות לקחו לנו. את היהדות לוקחים גורמים, או שהם אנטי-ציונים. אני מדבר על החרדים, שלא רוצים לשרת בצבא, שלא רוצים לעבוד, שתופסים יהדות מאוד לא שוויונית, ומהצד השני, יהדות קיצונית, ימנית, נוער גבעות, ש... מייצג יהדות ביחס שלו אל האחר, בצורה שאני מתבייש שזאת היהדות שלי. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו צריכים לעשות את היהדות היפה שלנו, שהיהדות באמת היא יהדות אוהבת אדם, היא לא רוצה לשפוך דם, היא יהדות שמחפשת שלום ורודפת שלום, היא יהדות שמחפשת את המגוון בתוכה, אם כי יש לה חוט שדרה אידיאולוגי שאומרת מי שכן. היהדות של פעם, היהדות של המפדל שהייתי ילד, של אנשים דתיים אורתודוקסים לחלוטין שהיו אנשים מתונים ורצו חינוך יהודי, היהדות הזאת עובדת לנו, כולנו צריכים לקום ולדרוש, לא להגיד אנחנו לא רוצים את היהדות הזו, איך הלכלכו לנו אותה, איך עשו לנו אותה מכוערת, לא, קחו אחריות על היהדות שלכם. זה לא אכפת לי אם אתם חילונים או רפורמים או קונסרבטיבים או אורתודוקסים. אתם יהודים, תעשו יהדות יפה. אל תיתנו לאנשים קיצוניים לנכס לעצמם את היהדות ולהגיד זה היהדות שלנו, ואל תברחו מהיהדות. לכו אליה, קחו אותה בכלים שלכם, במשפחה שלכם, בערכים שלכם. יהדות הומניסטית, ליברלית, עם שוויון בין גברים לנשים, או איך שאתם תחליטו. כל משפחה, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, שאנחנו מדליקים אור להדליק, יש היום הרבה חושך במדינה הזאת. בואו נדליק בחנוכה אור של יהדות יפה. יהדות כמו שהייתה פעם, לא נברח ממנה, נתקרב אליה, כמו שאנחנו רוצים. היא שלנו, לא פחות משל אף אחד אחר.
תודה לרב דן מהתנועה ליהדות מתקדמת על שיחתנו המעניינת, הנותנת מחשבה לדרכים אחרות, שאינן קובלות את החג כחג מסורתי בלבד. מאזינות ומאזינים, הערב למדנו שקיימות אלטרנטיבות שונות למאורע חנוכה, ולא רק מלחמות, ניצחונות, מפוקפקים וניסי פחד שמן. אלא חנוכה פלורליסטית, ערכית, מוסרית, בין אדם לחברו, העוזרים לקיים את המצווה החשובה במצוות המקרא, והיא, ואהבת לרעך כמוך. ביום רביעי הבא, 24 לדצמבר, יחגוג העולם הנוצרי בארץ ובעולם את ערב חג המולד. מהו ערב חג המולד? ועל שאלות רבות נוספות הקשורות למאמיני הנצרות המונים כיום כ-2.4 מיליארד איש, נצוחח עם הרב דוקטור דוד נויהאוז, שהוא נזיר ישועי ברביעי הבא בין 5-6. כולם מוזמנים, מבטיח לכם שיהיה מעניין מאוד. תודה לאבנר טכנאי השידור, ולכינוח נשמע עוד שיר חנוכה לילדים, אנו נושאים לפידים, בעבר, בהווה ובעתיד. ערב טוב וחנוכה שמח, מבן שפט, תחקיר, אורגש ומגיש, להשתמע בשבוע הבא.
של רחמים אני דוחה את זה במדבר שלך.